שלום לכולם, אנחנו במלאכות דאורייתא בשביעית, ואנחנו הולכים היום לדבר על זמירה. עכשיו רק צריך להבין, כשאנחנו מדברים על זמירה, אז כאילו, אוקיי, דיברנו על זמירה, על עוד מלאכה. תדעו לכם, מוריי ורבותיי, זמירה זה אחד הדברים הכי מורכבים והכי מאתגרים את החקלאים. זמירה זה דבר שהוא קריטי, ממש, בגידול בשמיטה, ובלי לאפשר זמירה, לפעמים זה ממש אסון. אסון. עכשיו אנחנו הולכים לראות היום מהפכות שעשו מרן הרב קוק זצ"ל והחזון איש, פחות או יותר בכיוונים דומים בעניין הזמירה. ננסה להבין אותם, לראות אותם, להבין את המשמעות שלהם ואת המשמעות ההלכתית והרעיונית אולי שלהם. אני משתף אתכם במצגת. תגידו לי כשאתם רואים.
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 אז אנחנו יודעים שאחת מהמלאכות שנאסרה בשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. עכשיו, אנחנו עוד נדבר על הזמירה, אבל באופן כללי, זמירה זה גיזום של ענפים מהעץ, כדי שהעץ יגדל טוב יותר. יש לנו שאלה מאוד קריטית, מאוד משמעותית. התורה אומרת, שדך לא תזרע. היא מדברת על שדה. אבל כשהיא באה לדבר על זמירה, זה מאוד מפתיע. כשהיא באה לדבר על זמירה, היא אומרת, כרמך לא תזמור. אנחנו משווים שדך, וזאת, על זה התורה מדברת לגבי זריעה, ואנחנו משווים את זה לחרמך. מה אפשר לכאורה לדייק מההשוואה הזאת? התורה מדברת על זריעה, היא מדברת על שדה. היא לא אומרת מה אתה זורע, כל דבר שאתה זורע בשדה. אבל בזמירה היא מדברת על כרם. וזה מעורר שאלה, האם איסור תורה של זמירה הוא רק בגפן, או גם בשאר האילנות? זאת שאלה קריטית שאליה אנחנו הולכים להתייחס. הספרה, פרשת בהר, מדברת לכאורה, על הדבר הזה, והספרה אומרת, מניין שאין מקרסמין ואין מזרדין ואין מפסגין באילן, תלמוד לומר, שדך לא, כרמך לא, כל מלאכה שבשדה לא. כלומר, מהספרה אנחנו רואים שקרסום אסור מן התורה, אותנו מעניין עכשיו הכרסום. אנחנו רואים שכרסום אסור מן התורה, אבל אנחנו ראינו.
רמה, מה זה כרסום, רמה?
שאלה מצוינת. אבל ראינו בפעם הקודמת, את הגמרא במועד קטן דף ג' פעם הקודמת, ולפניה ששם מבואר שכל המלאכות האלה, הם רק דרבנן, וקרא אסמכת באלמה. זאת אומרת שכרסום, שתכף נדבר מהו, בספרה אנחנו רואים שזה דאורייתא. אבל בגמרא במועד קטן, הגמרא שהזכרנו בפעם שעברה, ג' עמוד א', מבואר שזה רק ברבנן. ומאוד מעניין אותנו עכשיו לדעת מה זה בדיוק הכרסום הזה, כי זה דבר שיכול מאוד להשפיע על הדין שלנו. מה זה כרסום? רש"י אומר, היינו זימור, אלא שכרסום שייך באילנות. רש"י אומר, כרסום זה זימור, זה אותו דבר, אבל זמירה בשאר האילנות נחשבת לכרסום. זאת אומרת, שמדברי רש"י, פשטו דברי רש"י, אם אנחנו מצליבים את הסוגיה הזאת, עם הסוגיה שלפני זה הסברנו, מועד קטן שאומרת שכרסום דרבנן, אז פשטות דברי רש"י, שזמירה בשאר אילנות דרבנן. זה לכאורה מה שיוצא כאן מדברי רש"י, וזאת נקודה מאוד משמעותית מבחינתנו, מאוד משמעותית כמו שדיברנו, ותכף אנחנו נראה גם את ההשלכות המעשיות של הדבר הזה. עכשיו אני חייב להגיד שאני אומר רש"י ואני לא אומר הגמרא, כי לא כולם הסבירו כרסום בצורה הזאת. הרמב"ם למשל בפירוש המשנה הסביר כרסום בצורה אחרת, אז לפי דבריו בכלל אי אפשר להוכיח מהסוגיה הזאת, אבל בשיטת רש"י בסוגיה אפשר לראות בפשטות שזמירה בשאר אילנות דרבנן. יש לנו רמב״ם מאוד חשוב בהקשר שלנו. בואו נראה את הרמב״ם. הרמב״ם אומר כך: אינו לוקה מן התורה אלא על זריעה או הזמירה ועל הקצירה או הבצירה, ואחד כרם ואחד שאר האילנות. כלומר, מהרמב"ם יוצא לכאורה, האם זמירה ושאר אילנות דאורייתא או דרבנן? פשטו דברי הרמב"ם, שזה דאורייתא, הוא כותב אחד כרם, אחד שאר האילנות. פשטו את הרמב"ם, זמירה בכל האילנות אסורה מהתורה, נכון? אחד כרם ואחד שאר האילנות. אז זה פשטות הרמב"ם, שיש פה איסור תורה. אבל למרות שזאת פשטות הרמב"ם, החזון איש הבין אחרת. בואו נראה את החזון איש, ואז נחזור לרמב"ם כאן. אומר החזון איש, נראה דכוונת רבינו כאן לשלול, שלא נאמר שאין דין שביעית באילנות אלא בחרם, וכדכתיב קרא כרמך לא תזמור ואת ענבי נזירך לא תבצור, ולזה הקדים רבינו, אף אגב דכתיב כרם, אחד כרם ואחד שאר אילנות, בכלל איסור עבודת האילן. כלומר, הרמב״ם רק רצה להגיד שבאופן כללי יש איסורי שמיטה גם בשאר האילנות, לא רק בכרם. כשהרמב"ם אומר אחד כרם ואחד שאר אילנות, הוא לא מתכוון לזמירה. נחזור לרמב"ם. הרמב"ם מתכוון, תדע לך, באופן כללי איסורי השמיטה קיימים לא רק בכרם, קיימים בכל האילנות, אבל הזמירה שהתורה אסרה היא רק בכרם. ולכן הרמב״ם אומר, אינו לוקה מן התורה אלא הזריעה, הזמירה, קצירה וצירה, ואחד כרם ואחד שאר אילנות. זאת אומרת שלגבי שמיטה זה אחד כרם ואחד שאר אילנות, אבל לא לגבי זמירה. חזון איש ברמב"ם, איסור זמירה בשאר האילנות ברבנן. אחד כרם ואחד שאר אילנות, בא לומר שענייני השמיטה שייכים גם בשאר האילנות. ענייני השמיטה שייכים גם בשאר האילנות, באופן כללי ענייני שמיטה שייכים גם בשאר האילנות, בסוגריים, אבל לא זמירה. עכשיו החידוש הזה של החזון איש, נראה חידוש גדול מאוד. לומר, סליחה?
מאיפה לומד את זה, החזון איש? מאיפה הוא מביא את החידוש הזה?
הוא סבור. סליחה רק שנייה. חזון איש סבור כך מכמה דברים, גם מראשונים, כמו שראינו, מרש"י, ראשונים אחרים, אבל יש עוד סיבה אחרת, עוד סיבה שגם הרב קוק חשב כך, שזמירה בשאר אילנות דרבנן. ומה הדבר שגרם לחזון איש להבין כך? חזון איש מסביר, ואני אביא עוד קטע קטן שלו, חזון איש מסביר, מה גורם לו לחזון איש לחשוב כך? אז אחרי כל הדברים האלה, יש משהו מיוחד לחזון איש? והחזון איש אומר, הזימור של שאר אילנות חלוק מזימור גפן, מצד טיב עבודתו. כלומר, יש הבדל מהותי בין זמירה בגפן לבין זמירה בשאר אילנות. זה משהו אחר לגמרי. וכך גם טען הרב קוק. ואני אנסה להסביר קצת מה באמת מיוחד, מה הכוונה שהם רוצים להגיד כאן. אז אני רוצה להסביר קצת מה המשמעות של הזמירה ומה היא עושה בגפן. באופן כללי, כשאנחנו גוזמים ענפים, אנחנו מסירים חלק מהענף, או מסירים ענף, זה גורם בדרך כלל להתפרצות של כל מיני ענפים צדדיים. כלומר, אנחנו נדבר תכף על הגפן, נדבר אולי עכשיו, בגפן, אם ראיתם, יש עיניים על הגפן. העיניים רדומות בחלק מהעלים, וכשאני חותך את העלה במקום הנכון, את הענף במקום הנכון, פתאום מתפרצת צמיחה. וכאשר אנחנו באמת גוזמים, יש הבדל גדול בין גפן לבין שאר אילנות. בכל האילנות, הגיזום מחזק את העץ. הוא עוזר לעץ להיות יותר חזק. אבל בגפן, הוא לא רק מחזק את הגפן. בגפן הוא גורם להצמחה חדשה. להצמחה טובה יותר. הגיזום בכל העצים הוא לא קריטי. הוא לא קריטי כמו שאנחנו מדברים על גפן. הוא לא קריטי. אם אתה תגזום או לא תגזום תפוח, או שזיף, או שקד, או אגס, או אדרים, תפוז, ושקולית, ולימון, או מנגו, אבוקדו, זית, זה לא כל כך משנה. כאשר מדובר על גפן, מדובר על דבר קריטי שהוא גורם ממש לעצמך. הדבר הזה, ההבדל החקלאי בין גפן לבין שאר אילנות, מסביר בצורה מאוד הגיונית את הקשר בין זריעה לזמירה. למעשה, לזמור זה כמו לזרוע. כשאתה זומר, אתה גורם עכשיו לעצמך חדשה, אבל רק בגפן. ובגלל זה יכול להיות שרק זמירה וגפן נאסרה מהתורה. הרב קוק הלך בכיוון הזה גם, כן? והרב קוק הוסיף עוד דבר מעניין. הרב קוק בשבת הארץ, בקונטרס אחרון, אומר דבר מעניין מאוד. אומר הרב, ולפי דברי המומחים בדבר, אינה באה הזמירה הזו הנהוגה בזמננו, שהיא קציצת כל הענפים להרבות את הפירות ולהשביח האילן, כי אם כדי להאריך קיום האילן. כלומר, אומר רב קוק, לפעמים אפילו בקרם, אפילו בגפן, יש זמירה שמותרת, ויש זמירה שאסורה. יש מקרה שאתה חותך חלק מהענף. זה אסרת תורה. אתה חותך חלק מהענף, אז זה גורם באמת להצמחה של העין שאמרנו. זה אסור מהתורה. אבל שחותכים את כל הענף, אז עיקר החיתוך זה כדי לשמור על הבריאות של העץ. וזה דבר שלא נאסר מהתורה. והרב קוק אומר על הדבר הזה, עוד דבר מאוד מעניין, נוסיף רגע, הרב קוק אומר, נראה שהיה דבר פשוט, שהזמירה היא דווקא חתיכת ראש הענף, כמו שאמרנו, שהיא כדי להוסיף פריו של גפן, כלומר, עיקר הזמירה זה לגרום לגידול נוסף, או לגידול, להתפרצות חדשה. וכך היא באמת עד היום שיטת הזמירה הישנה הנהוגה אצל הערבים. כלומר, ערבים באמת ככה חותכים רק את הראש. אבל היום אנחנו, הוא אומר, חותכים כל הענף ומשאירים רק מקצתו. עיקר החיתוך הוא כדי לשמור על בריאותו של האילן. זה נועד כדי לשמור על הבריאות של העץ. דבר כזה לא נחשב כדאורייתא. כלומר, יש הבדל בין דבר שנועד להוסיף פריו של גפן, לבין דבר שהוא רק לשמור על בריאותו של העץ. כלומר, אומר הרב קוק, גם בגפן לא כל זמירה תהיה מדאורייתא. ולפי הרב קוק, בימינו, הוא אומר, הזמירה שלנו, שהוא הכיר לפחות, יש מקום לדון על הזמירה שלנו, הוא אומר, זה יכול להיות שזה רק דרבנן, ולא דאורייתא, כי זה לא זמירה של ראש הענף, אבל הוא לא שמח על זה לבד, הוא צרף את זה לעוד דברים, אבל הוא העלה את האפשרות הזאת. החזון איש הוכיח את הדבר הזה מעוד מקומות, הוכיח את זה מעוד דברים ברמב״ם, הוכיח את זה מהגמרא בסנהדרין כ"ו, מסיפור מעניין שם בגמרא, נראה אולי נדבר אם זה יהיה לנו זמן או לא, והחזון איש כך הבין למעשה. כלומר, החזון איש הבין למעשה שזמירה בשאר אילנות תהיה דרבנן. ולאור הדבר הזה, אומר החזון איש, דבר הלכה למעשה, שחקלאים השתמשו בו ומשתמשים בו, הרי גם דרבנן זה עדיין אסור, דרבנן לא מתיר לנו לכתחילה. אז שימו לב מה אומר החזון איש. אומר החזון איש, כל זימור צריך דקדוק וחוכמה, והרבה מומין יש באילנות שגורמים גירעון בגידולם ובפירותיהם, וכל זימור שאינו על צד הדקדוק עושה גירעון בפירות. כלומר, אם אתה זומר כמו שצריך, זה גורם לזה לגדול טוב יותר. אם אתה לא תעשה את זה כמו שצריך, זה גורם נזק. כלומר, צריך לדעת ממש איך לזמור. ובשבת חשיב זומר, וסוף סוף הזמירה הועילה. ככל זומר, אף שלא דקדק כהוגן. כלומר, בשבת אתה חייב, גם אם הזמירה לא הייתה בדיוק, כי התורה אסרה את המלאכה. אבל בשביעית הכל תלוי האם באמת הצלחת או לא הצלחת. לעניין שביעית, כיוון דיין עושים כן, זה לא הדרך הרגילה, והוא נתכוון לעצים. אם אתה מתכוון לא בשביל הפירות או לעצים, למרות שאתה, כשאתה כותף עצים למשל, יכול להיות שאתה על ידי זה גורם לפירות לגדול טוב יותר. יכול להיות. אבל אם המטרה שלך עכשיו זה לאסוף עצים, יש לך על העץ, אתה רוצה לחתוך עצים בשביל ל"ג בעומר. זאת המטרה שלך, אתה חושב על ל"ג בעומר, אתה לא חושב בכלל על זה שהעץ יגדל טוב יותר. אומר החזון איש, אם אתה לא חושב על זה שהעץ יגדל טוב יותר, אותך כל מה שמעניין זה רק העצים שאתה צריך ל"ג בעומר. הוא אומר, אם זה מה שמעניין אותך, במקרה כזה, זה לא יהיה בעיה. לא תהיה בעיה. למרות שאולי זה גם עוזר לצמיחה, כי זימור זה דבר שדורש מחשבה והבנה ומחשבה, ואתה לדעת איך לעשות את זה מקצועית. וכשאתה לא עושה בצורה מקצועית, הדבר הזה לא נאסר. עכשיו אני רק אגיד בהקשר הזה שלפי מה שראינו דעת הרב קוק והחזון איש שזמירה שנאסרה זה רק זמירה שדומה לזריעה, זה הדבר שנאסר. בגלל הדבר הזה אז זמירה נאסרה לדעתם מהתורה רק בגפן ולא בשאר אילנות. ברור שבבית אנחנו לא נתיר את זה, אבל לחקלאים אנחנו נוטים להתיר זמירה לא מדויקת. זמירה שהיא בערך והיא לא בדיוק, ומשתדלים להתיר את זה בשאר אילנות. כלומר, אם דובר גם על שאר אילנות וגם זמירה לא מדויקת, משתדלים יותר להתיר, או לפעמים על ידי גויים, גם אם בדרך כלל לא היינו מתירים כל דבר על ידי גויים, אבל כשדובר על זמירות לא מדויקות, יותר קל לנו להתיר, כי יכול להיות שאין בעיה של זומר בכלל בדבר הזה. אני רק אגיד שיש מקום לדון, אם אנחנו מסבירים, בהתאם לסברה שהסביר החזוני של הרב קוק, אז יכול להיות שיש עצים מסוימים שיש להם תכונה דומה לגפן. למשל קיווי או הפרסמון, זה דברים שהם דומים, שגם שם החיתוך גורם לאיזה התפרצות של הפרי, אז אולי בקיווי או הפרסמון, אם ניקח את הסברה הזאת, יהיה אולי איסור דאורייתא. אולי לא, אולי התורה אסרה על הכרם, ואתה לא יכול לחשוב על דברים אחרים, אבל אם אני מסכם את מה שראינו, אז זמירה, בפשטות, זמירה אמורה להיות אסורה בכל העצים. הרב קוק והחזון איש, זמירה אסורה מהתורה רק בגפן. א', כך ניתן להוכיח מדברי רש"י ומאוד מקומות. אמרתי שהחזון איש מוכיח מהרמב״ם ומוכיח מסנהדרין דף כ"ו ועוד. ב', זמירה היא סוג של זריעה, ולכן בגפן הזמירה גורמת להתפרצות חדשה של פרי, והיא נחשבת כזריעה ואסורה מהתורה. בשאר אילנות, הזמירה רק מחזקת את העץ, ודבר זה אסור מדרבנן. וראינו בהקשר הזה עוד דבר אחד, שהחזון איש טען, זמירה לא מדויקת, לא מועילה כזמירה רגילה, ולא נאסרה לפחות מהתורה. ולפעמים יהיה אפשר להתיר את זה, אולי גם בדרבנן, בשאר העצים, או אולי כמו שאמרנו, על ידי גוי. ולעיתים יהיה ניתן להתיר בשאר עצים, או על ידי גוי, אבל זה אני רק אומר כאן בהערה, וזה אנחנו לא נאריך כרגע. שאני חייב להגיד, מי שרואה את מה שלמדנו היום, הוא בשוק. בשוק. מה זה בשוק? אתם מבינים מה התעסקו הרב קוק והחזון איש? בתורה אי אפשר לדעת. ברמב"ם, הרמב"ם אומר, אחד קרם ואחד שאר אילנות, לראות הלכה כזאת, ולהקל לחקלאים, לזמור. אתם מבינים איזה וואו, איזה גדלות של פסיקה צריכה להיות לרב קוק, לחזון איש, זה לא יאומן הדבר הזה. זה לא יאומן, יש כאן דבר שהוא באמת מדהים, ובלעדיו, בלי הדברים האלה, אי אפשר היה לקיים את החקלאות בארץ ישראל. לא רק זמירה, זמירה זה דוגמה לעוד דברים, אבל הזמירה זה דבר שההנחיות האלה הן מדהימות. אי אפשר להאמין, אף אחד מאיתנו בחיים לא היה מתיר את הדברים שהרב קוק והחזון איש התירו. ואני רוצה להגיד, הרב קוק בדרך כלל מחמיר, זה פלא שהוא כאן מקל. אבל החזון איש מקל המון בענייני שמיטה ומצוות התליות בארץ, וזה באמת מדהים, מדהים. וכשאני נותן הנחיות לחקלאים שבאים אליי, בלי החזון איש לא הייתי מצליח לזוז. אי אפשר לזוז, לתת את ההנחיות שאפשר לחיות בארץ ישראל, לקיים שמיטה בצורה מלאה, מהודרת, ועם כל זה, לשרוד. מבחינה חקלאית, צריך לעשות את הדברים בזהירות, בצורה נכונה, וכמו שראינו, אבל היום למדנו עוד נקודה מדהימה, גם בזמירה, אבל גם בדרך פסיקת הלכה של גדולי ישראל. אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם מחר, בשעה 11:15, יהיו כמה שיעורים לקראת חנוכה, אז כולם מוזמנים, יש שיעור בעזרת השם של הרב זולדן, שיעור של הרב חדרי ושיעור שלי, אז בעזרת השם כולם מוזמנים, ולהתראות לכולם.
תודה רבה.